אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
ככל שהביקורת הבינלאומית על ישראל גוברת והעולם הערבי הולך ומסלים את הטון, מערכת היחסים היחסית טריה עם איחוד האמירויות נמצאת במבחן.
זהו יום שבו מובא הסכם שלום עם מדינה ערבית לאישור הכנסת. בפתח דבריי אני מבקש להודות לנסיך הכתר של איחוד האמירויות, לשייח מוחמד בן זייד, מנהיג אמיץ ופורץ דרך.
הסכמי אברהם שנחתמו ב-2020 הביאו לפעילות כלכלית ענפה בין האמירתים לישראלים, חגיגה של תיירות, השקעות בהייטק הישראלי והמון רעיונות לפרויקטים משותפים. אבל אז בא 7 באוקטובר והעמיד את מוחמד בן זייד, שליט האמירויות, בדילמה כיצד לנהוג. עד כמה הסכמי אברהם חשובים לאמירויות? איך השפיע 7 באוקטובר על מערכת היחסים עם ישראל? מהי נקודת המפנה? והאם היחסים ישרדו את המתקפה על צוות עובדי המטבח העולמי, ה-WCK? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. סמדר פרי, פרשנית ידיעות אחרונות וויינט לעולם הערבי, שלום.
שלום.
כשאני מסתכלת מסביב, המצב לא משהו, בעיקר בעולם הערבי. ירדנים, הפגנות ענק, מצרים בנתק, סוריה ולבנות זירות קרב, סעודיה לא מרוצה, וקטר משחקים עם שני הצדדים, אבל תומכים בחמאס. נראה שהמדינה הערבית היחידה, אולי המדינות היחידות שמחליטות להישאר איתנו בקשר, זה איחוד האמירויות.
אני אגיד אפילו דבר יותר חשוב ויותר מעניין, ועניין שצריך לזכור אותו, שאיחוד האמירויות הייתה המדינה, הנסיכות הערבית היחידה, שבשבעה באוקטובר גינתה את הפעולה של חמאס.
ובינמה נקרר אנ الهجمات التي شنتها حماس في 7 من اكتوبر هي هجمات بربريه وشنيعه.
אבל זה מצביע על מה שקורה בהמשך הדרך, כי הופכת להיות איזושהי דילמה כשרואים שהעולם עצמו, אפילו אנחנו רואים את מקרון ואנחנו רואים את הביקורת של ביידן.
אם אנחנו עושים קפיצה, אני הייתי אומרת שמה ששובר אותם עכשיו לגמרי, וזה בעיה מאוד רצינית, זה הפגיעה וההרג, אפשר להגיד הרג קשה מאוד, של 7 אנשי הסעדה בעזה. זה ממש ממש שבר אותם.
We start in the Middle East. The aid organization World Central Kitchen says it's immediately suspending its operations in Gaza after an airstrike killed 7 of its workers. The organization says those killed are from Australia, Poland, the United Kingdom, US and Canada, as well as a Palestinian. It said the convoy was hit as it was leaving the Deir al-Bala warehouse after unloading aid and that it had coordinated movements with the IDF.
אני חושבת גם שלא רק מפני שהם נרצחו או נהרגו בדם קר, אלא מפני שזה אנשים מכל העולם. זאת אומרת, זה 7 אנשים, אחד מפולין, אחד מזה, אחד מזה, וגם ראיתי את הרעיון של הבוס שלהם, שהוא היה פשוט מדהים. הוא דיבר גם לשני כלי תקשורת ישראלים, פרסם מאמר בידיעות אחרונות, ודיבר עם הנשיא, עם הרצוג, וסירב לדבר עם ראש הממשלה נתניהו. זאת אומרת, זה בעצם מדבר בעד עצמו, ובאיחוד האמירויות, שזו מדינה מאוד מאוד מסודרת, הם ישבו והסתכלו וקיבלו את ההחלטות שלהם.
בואי נלך אחורה, לשנים שעוד לפני הסכמי אברהם, כל השנים יש שיתופי פעולה וכולל מסעות של מנהיגים.
יש דמות אחת, ישראלית, אדם בשם ברוס קשדן, שהוא היה בשקט מוחלט על הקו, זה התחיל מלבנון, אבל המשיך אחר כך לעוד מדינות, אבל הוא התמקד בעיקר בנסיכויות ובסעודיה. הסתובב שם במשך שנים, הרבה מאוד שנים, ובסוף 2005 הוא בא להנהגה הישראלית ואמר, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח משרד נציגות, שיעבוד אמנם בפרופיל נמוך, אבל שידעו שזה משרד ישראלי. קראו לזה משרד השיתוף פעולה הכלכלי, היה ברור לכולם שזה ישראל, זכה לברכת השליט ואחיו באבו דאבי, ומאז בעצם מתחת לשולחן עבדו הנציגים הישראלים עם אנשי מסחר, והעלו את כמויות המסחר, הייצוא הישראלי, בצורה מטורפת.
Suspicions are mounting that Israel's Mossad spy agency may have been behind the assassination of a Hamas founder. On Tuesday, Dubai authorities released CCTV footage showing what they claim was the operation to stalk and kill Mahmoud al-Mabhou.
החיסול של מבחוך על אדמת דובאי בכל זאת יצר לישראל איזושהי בעיה, למרות שבסופו של דבר לא הפריע להסכמי אברהם.
אז אם אני חוזרת לברוס קשדן, הוא פגש את שליט האמירויות, והוא אמר לו, אני יודע שאתה לא ידעת על החיסול הזה, ולכן הוא הרשה לו להמשיך לעבוד בנסיכויות. זאת אומרת, זה יצר מצב לא נעים כלפי חוץ בין ישראל לבין דובאי, בין ישראל לבין מדינות בעולם הערבי שמזדהות עם הקו הזה, אבל בסך הכל הייתי אומרת שבנסיכויות יש תאוב מאוד גדול לחמאס ולכל מה שהיא מייצגת, אז הסתכלו על זה בעצימת עיניים, לא נפלו מהכיסא מהחיסול שלו, והם יותר, יצא לי לדבר גם עם אנשים באבו דאבי וגם בדובאי, יצא לדבר והם כולם היו נרעשים ונפעמים מהדרך שבה התבצע החיסול, חוץ מזה שהיו שם כל מיני דברים שאפשר היה לזהות את האנשים.
Just a few moments ago I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible.
ואז מגיע השינוי המהותי ביחסים, כשזה הופך להיות רשמי בעידודו של טראמפ. תסביר לנו קצת העיתוי, למה דווקא אז ב-2020 בעצם יוצאים לפועל ההסכמים האלה? כולנו יודעים שלטראמפ היה אינטרס גדול מאוד להוציא אותם לפועל.
הנה, אינטרס כלכלי מאוד גדול, כי צריך להבין שאבו דאבי, ואני אומרת אבו דאבי כי השליט של 7 נסיכויות במפרץ הפרסי, שזה כולל את דובאי, שזה כולל את עוג'מן, זה כולל עוד כמה נסיכויות, ההחלטות מתקבלות באבו דאבי. עכשיו, זה לא מין פרטאץ' כזה, שהוא השליט מחליט וזהו, זה התייעצות עם הרבה מאוד גורמים, בצורה מסודרת, עם הסתכלות לעתיד, ולמה זה היה ב-2020? כי הכל היה מוכן והכל היה כבר מבושל, והיחסים היו נמשכו כל כך הרבה שנים, אז למה לא להרחיב אותם?
הסתכלנו וציפינו שהמערכת הזו של הסכמי אברהם תניב הרבה הישגים כלכליים לישראל ולאמירויות, אבל לפחות בקשר לתיירות, ראינו יותר תיירים ישראלים יוצאים לאמירויות מאשר אמירתים מגיעים לכאן.
אז קודם כל אני אגיד שיש מין מסלול קבוע לתייר הישראלי, כי חלק נוסעים רק לדובאי והם מתפעלים מכל מה שיש שם, ויש להם הרבה מאוד מה להציע לתייר שרוצה כל מיני אטרקציות. אבל הרוב, מה שהם עושים, נוסעים ליומיים שלושה לדובאי, עולים על מונית עם מדריך, ונוסעים לאבו דאבי. עכשיו, באבו דאבי הם מבלים בדרך כלל יממה, לא נשארים ללון, יש מסלול קבוע, הולכים למוזיאון, אחר כך הולכים למסגד הגדול, שזה דבר מדהים, אני לא ראיתי שום דבר כזה בעולם הערבי, ואחרי זה מסתובבים בעוד כמה מקומות, יש לנו גם שגרירות שם, ממש שגרירות, עכשיו השגריר נמצא בארץ, מאז כל הסיפור של עזה, אבל אני הייתי גם בשגרירות, והשגריר הוא מאוד מאוד פעיל ומאוד מקובל, שמו אמיר חייק, הוא לא איש משרד החוץ, אלא
הגיע מהעולם העסקי, כן,
בדיוק, ואני חושבת שהדרך העיניים שלו ודרך העיניים של השגריר פה אל חג'ה רואים את התמונה המדויקת של ישראל ושל הנסיכויות, זאת אומרת הכל ברור לגמרי, וזה יכול היה להיות נפלא. כשאני אומרת נפלא אני מתכוונת לזה שבין השאר באבו דאבי, בלשכתו של השליט מוחמד בן זייד שקוראים לו MBZ, הם הסתכלו גם על היחסים שלנו עם מדינות העולם הערבי, ראו שיש בעיה, למשל מצרים, שיש המונים סונים אותנו, יוצאים להפגנות, ירדן שזה בכלל המקום הכי חשוך בעולם הערבי מבחינתה של ישראל. אני אתן כדוגמה, אני רציתי לנסוע לפני שבועיים לירדן, ויש לי הרבה מאוד חברים בירדן, בעלי תפקידים בכירים מאוד, והם אמרו לי שלא תאיזי, זה ממש סכנת חיים לישראלי היום. אין אף ישראלי בירדן. והגבולות גם לא כל כך פתוחים כל הזמן, אין קווי תעופה, לא לירדן ולא למצרים. אז האיחוד האמירויות, השליט, הציע לתווך. זאת אומרת, לתווך בין המסחר הישראלי-מצרי, בין המסחר הישראלי-ירדני, ולתווך בכל מדינה ערבית שרוצה, אני אתן את שירותיי הטובים, את היחס הנכון, ואתם תתקדמו הלאה. אין להם בעיה של כסף, ככה שהוא לא צריך לקטוף אחוזים בשיעור מאוד מאוד גדול, וזה נראה היה שזה הולך להתקדם, עד שקרתה המלחמה באז.
הקמת מתקני התפלה במצרים, בית חולים שדה מהטובים בעולם ברפיח, חיזום המסדרון הימי מקפריסין לעזה, כל אלה הם רק חלק מהפעולות הרבות שאיחוד האמירויות לקחה עליהן אחריות מאז פרוץ המלחמה. אבל האם באמת אכפת להם מהפלסטינים או שהכל שואו בשביל דעת קהל? איך הם תופסים את החמאס ומי הדמות שהוגלתה לשם צברה הון עצום וכעת מושכת בחוטים? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
I would say the UAE is using its relationships with all sides to try and call for calm and de-escalation. Our president has had numerous calls with world leaders, including the Israelis, to call for calm and de-escalation, and we will continue to do what we can.
אז בוא נדבר על המלחמה, מה קורה ואיך המנהיג של האמירטים, MBZ, איך הוא מתמודד עם הצורך מצד אחד להישאר ערבי ונאמן לפלסטינים, ומהצד השני לא לפגוע ביחסים עם ישראל וגם להתנגד לגורמים קיצוניים שבסופו של דבר פוגעים גם בו.
אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, החמאס הוא ממש מתואב באיחוד האמירויות, בכל שבע אמירויות, ו... האיחוד האמירויות הייתה המדינה הערבית היחידה שיצאה ממש בגינוי פומבי למה שקרה בשבעה באוקטובר. לא ירדן, לא מצרים, לא מרוקו, לא שום דבר. יש מדינות שחושבות כמוה כמו סעודיה, וסעודיה כל הזמן אמרה, אחרי שהסיפור הזה ייגמר, אנחנו נלך לקדם את היחסים עם ישראל, עכשיו זה תקוע. אבל ממש שמענו גינוי ממש מפורש מ-MBZ. נראה היה שהוא יושב, הוא ויועציו ומקורבה ואחיו, שהוא שר החוץ, עבדאללה בן זד, שהוא שר החוץ של אבו דאבי, הם יושבים ומחכים לראות מה קורה, עד שקרה הסיפור הזה עם אנשי המטבח המרכזי, ופה נדמה לי שהם עשו חשבון שהם צריכים להסתכל על העניינים אחרת, כי יש להם דעת קהל גם, וצריך להתחשב בה ובעולם הערבי.
אבל צריך להגיד שהשגרירים כן חזרו, גם שגריר ישראל,
השגרירים חזרו בהתחלת המלחמה. השגריר של אבו דאבי היה עוד קופץ מדי פעם, עכשיו התירוץ האחרון הוא שהוא יצא לרמדאן, והוא נמצא ברמדאן, נראה אם הוא יחזור, אני לא מאמינה שהוא יחזור בקרוב.
אז גם השגריר האמירתי לא כאן, גם שגריר בחרן לא כאן?
אין אף שגריר.
אז
לא.
לכאורה מערכת היחסים נשמרה, אבל עדיין בהיבט הדיפלומטי, כל אחד חזר למדינת המקור שלו, אבל את אומרת, המבחן הוא באמת האירוע הזה, שבו צהל הורג בטעות את שיבת עובדי ארגון ה-WCK, ה-World Central Kitchen, המטבח.
המטבח, אני כן. חושבת, הוא גם ההתנהלות שמנהל המטבח, הייתה כל כך אנושית, הוא אמר, אני מבין שיכולה לקרות טעות וכו' וכו', אבל המתח ביקורת מאוד קשה, על ראש הממשלה נתניהו.
אבל צריך להגיד, האמירויות גם משתתפת, באיחוד האמירויות משתתפת במאמץ ההומניטרי להעביר אספקה
כן,
לעזה.
כן, מטוסים וציוד וכולי, זה כל המדינות של העולם הערבי. זה גם, הייתי אומרת, זה קרב אותם. זאת אומרת, אם לא היו יחסים בין המדינות לבין עצמן, יש שם סכסוכים וחילוקי דעות וכל מיני דברים שלא קשורים אלינו, הדבר הזה של עזה מלכד אותם, כי הם יודעים שזה עובד על דעת הקהל במדינותיהם. עכשיו, בקשר לאמירויות, צריך לזכור דבר אחד מאוד מעניין. יש שתי עובדות מעניינות. קודם כל יש שם בכל הנסיכויות יש בערך 8.6 מיליון תושבים, אבל רק 1.2 מיליון הם מקומיים. זאת אומרת השאר הם
זרים.
מכל הלאומים. זה הפך להיות איזה מין מפגש של אנשי עסקים ואינטלקטואלים, וכל מי שרע לו במדינה שלו עובר לשם, ואיחוד האמירויות מקבלת אותם מאוד מאוד יפה. אני מדברת על אנשים מהעולם הערבי שבורחים ממדינותיהם. דבר שני מאוד מעניין, שמספר הגברים הרבה יותר גבוה ממספר הנשים, בערך פי 2.3. יש יותר גברים מאשר נשים.
האמירויות, זה היום מקום טוב להיות בו?
קודם כל, אם תקחי את מספר היהודים שגרים שם, מספר, נדמה לי שיש שם 1,000 יהודים. חלקם יהודים וחלקם גם ישראלים שכבר עברו לגור שם. החיים מאוד מאוד נוחים, אם יודעים למלא את הכללים, זאת אומרת מתנהגים לפי התכתיב המקומי, שהוא לא נוקשה. החיים בסך הכל טובים. ואני אספר סיפור ממש מהימים האחרונים. צלצלה אליי מישהי שהיא חברה מאוד טובה שלי באחת ממדינות ערב, היא אמרה לי, נשבר לי במדינה שלי, אני לא יכולה יותר לחיות פה, גם המצב הכלכלי מאוד מאוד קשה, ואני רוצה לעבור למקום אחר. שאלתי אותה לאן, לארצות הברית? היא אמרה לא, ארצות הברית לא, אבל אני רוצה לחפש מקום שקט, שיהיה לי נוח לצאת ולהיכנס, ולעשות את העסקים שלי, אשת עסקים. אמרתי לה, יש לי פתרון נפלא בשבילך, לכי לאיחוד האמירויות. והיא הקשיבה לי, והיא אמרה, את יודעת מה? לא חשבתי על זה. ואמרתי לה, תסתכלי גם על האוכלוסייה הזרה, ותראי איך מתנהלים החיים שלהם. עכשיו איחוד המירויות גם קרוב מאוד לירדן, את יכולה לקפוץ פה ושם לירדן ולעשות מנה תחנת מוצא לכל מדינה ערבית אחרת. השארתי אותה עם סימן שאלה גדול, אבל עם החלטה בהחלט לבחון את האפשרות הזאת.
אבל ראינו בכל זאת ביקור של שר ישראלי, של ניר ברקת, אחרי המלחמה באמירויות. מה המסר שרצו להעביר בביקור הזה?
אני שוב חוזרת לעניין הזה שהאמירויות היו המדינה היחידה בעולם הערבי שגינו את השבעה באוקטובר. לכן באופן מושכל הם טענו, אנחנו נמשיך את היחסים, אם בגלוי, אם בחשאי, עד לסיפור הזה האחרון עם עובדי המטבח. פה אני לא יודעת, יכול להיות שהם ימצאו איזושהי דרך להחזיר את מערכת היחסים, להגיד שצריך לבנות ולשמור וכולי, אבל בינתיים זה מצב מאוד לא טוב, ואם הנסיכויות לא הולך, אז זה רע מאוד בכל העולם הערבי.
יש לאמירתים איזשהו אינטרס בעזר?
אני, תראי, בגדול יכול להיות אינטרס כלכלי, להשקיע, להקים שכונות, להשתתף באספקת חומרי בנייה, אבל אין להם שום אינטרס פוליטי עם עזה. שוב, אני מזכירה את התיעוב שלהם לחמאס.
אבל זה רק הזדהות עם העם הפלסטיני?
עם העם הפלסטיני, כן.
רק כן. זה. צריך לזכור שמוחמד דחלן, מי שמסמן אותו כמנהיג עתידי פלסטיני, יושב באמירויות.
مزيد من الفقر للشعب الفلسطيني بال15 سنه الماضيه مزيد من الامراض مزيد من التشتت مزيد من القهر وفقدان للامل وبالتالي انا انتمي الى هذه الفئه التي دفعت اثمانا سواء في الثوره الفلسطينيه او في مرحله بناء السلطه
از كخا محمد اخلان هيا وليد عزا هو واشته جليله اثنين من عزا وعبر بتكفه مسويمه لغدا استخسخ نورا ام ابو مازن ולא נותרה לו ברירה אלא לברוח, ואז הוא עשה את החשבון לאן כדאי לו לברוח, והחליט שזה המקום הטוב ביותר, זה איחוד הנסיכויות, והוא יושב שם. הוא עשה המון כסף, המון, מדברים עליו כעל מיליארדר, לא מיליונר, מכל מיני עסקאות, בברכת השלטון בקטר, הוא מסתובב בכל העולם, אני פגשתי אותו בשנים האחרונות כמה פעמים, האוזן שלו פקוחה למה שקורה בעזה, מה שקורה בגדה המערבית, מה שקורה אצלנו, הוא גם נפגש עם אנשים שמתמצאים וכו', יש לו אנשים בגדה המערבית שמעדכנים אותו, יש לו אנשים בעזה שמעדכנים אותו, זאת אומרת הוא מעודכן לגמרי, אבל הוא עשה את החשבון, והוא כל הזמן אומר, אני לא רוצה להיות השליט, אני רוצה להיות יועץ. ובהתחלה חשבתי שזה דיבור, אבל אחר כך עשיתי לעצמי גם חשבון במקומו, ואמרתי עם כל המיליארדים שיש לו, בשביל מה לא ללכת ולהיות שליט, כשהוא יכול לעשות, להמשיך לגרוף כספים, לשבת על יד אוזנו של השליט, ובאמת לתת לו עצות. מה הוא יעשה בסופו של דבר, אני לא יודעת, כי שליט הנסיכויות וסיסי, נשיא מצרים, מאוד מאוד לוחצים עליו לקבל את התפקיד.
תמפי אותי, איך האמירויות ביחס לקטר, שהופכת להיות מתווכת, אבל גם היא תומכת חמאס, וגם ביחס לאיראן, כולל האיום הנוכחי.
אז בואי נגיד ככה, קודם כל, צריך לזכור, וזו תקופה ארוכה, יש לנו שגריר ישראל באבו דאבי, ויש שגריר איראני באבו דאבי. הם שומרים על מרחק, אף אחד לא מתקרב אחד לשני, אין ניסיונות הידברות, אין שום דבר. והייתי אומרת שהאיראנים עושים הרבה מאוד כדי לעקוב, לבלוש, לדעת, אני מתאר את עצמי שהם יודעים איפה בדיוק נמצאת השגרירות הישראלית, אבל השלטונות באבו דאבי גם דואגים להפריד בין שני הצדדים. אני הייתי, כשהייתי באבו דאבי, ראיתי בעצמי אנשי עסקים איראנים, שמסתובבים, עושים, עכשיו לכי תדעי אם זה אנשי עסקים, אם זה משמרות מהפכה, אני הבנתי שנותנים באיראן את הזכות להיות אנשי עסקים למשמרות מהפכה פנסיונרים, זאת אומרת שיקבלו טובות הנאה מהשירות שלהם, והם נהנים מהחיים הטובים באבו דאבי, באים, עושים עסקים וגם מדווחים, או הם משתדלים לאסוף מידע.
מדברים על האמירתים כמי שיהיו מעורבים ביום שאחרי ברצועת עזה. עד כמה את רואה את המעורבות שלהם?
אני חושבת שהם יושבים ומכינים את הניירות ונערכים. הם עדיין לא מעורבים חוץ מהמטוסים עם ההספקה, שזה הם עושים יותר כדי לצאת ידי חובה. עכשיו השאלה הגדולה שכולם שואלים, גם אצלנו וגם בעולם הערבי, מי ינהיג את עזה? אף אחד לא יודע. ברגע שהדבר הזה יהיה ברור יותר, אז יפנו לאמירתים יותר קל, כי יש להם את מוחמד דחלן, שהוא מספק את המידע הפחות יותר הכי עדכני.
לסיכום, אחרי שעברנו את מבחן 7 באוקטובר, ונוכח הלחץ הנוכחי הבינלאומי, וגם האירועים האחרונים חיסו לבניו של הניה ונכדיו, הסכמי אברהם בעינייך ישרדו את המשבר?
אני חושבת שכן. אני חושבת שהסכמי אברהם, תראי, דיברנו כל הזמן על אבו דאבי, הם לא מדברים על ביטול ההסכמים, הם גם לא מדברים על ביטול הסכמי סחר, זאת אומרת הם לא מדברים עכשיו על הסכמי סחר ועל ביצוע הסכמי סחר, ונדמה לי שהם רוצים גם לנקוט בצעד פומבי של ענישה של ישראל אחרי מה שקרה עם עובדי ההסעדה הזרים, אבל ברגע שתיוצר איזושהי תמונת מצב בעזה, בסיכומו של דבר, סעודיה תתחיל ללכת לכיוונה של ישראל, לאט מאוד, בזהירות, ונדמה לי, אני אגיד דבר קיצוני, שכולם מייחלים לבחירות בישראל, שיעלו מנהיג אחרת אצלנו, ראש ממשלה אחר.
סמדר פרי, תודה רבה.
תודה.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם, לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד וברכב. ואם כבר הזכרנו את המקום החשוך ביותר כיום בעולם הערבי לישראל, אתם מוזמנים להזין לפרק שלנו שעוסק בדיוק בזה. חפשו את הפרק, סיר הלחץ המבעבע בירדן, עלול לגלוש לישראל. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שימרו על עצמכם.